עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה, ממתינים להודעת נשיא המדינה לפרסום המתווה שלו, הוא מגדיר אותו כמתווה העם, ונשמע את המתווה הזה בעוד חצי שעה, מי תומך, מי מתנגד, ומה בכלל מציע הנשיא, אחרי ימים ארוכים של שיחות שלו עם כל כך הרבה גורמים ואנשים. עורך הדין קובי סודרי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ואיתנו על הקו גם עורך הדין זיו מאור, שלום זיו.
שלום, שלום.
שלום, בואו נפתח קודם כל בשאלה, אם שניכם מסכימים שצריך להגיע לפשרה, או שכל אחד פה, שאחד מכם אומר as is, או כלום, או הכל, אני לא יודע, קובי, אתה בעד פשרה מסוימת, או שאתה אומר צריך לבטל את הכל מהיסוד?
לא, אני חושב שיש נושאים בהחלט בעלי משקל, שמוצדק לשוחח עליהם, ומוצדק להגיע לגביהם לכל מיני הסדרים כאלה ואחרים. אני חושב שכל הנושא של הסדרת יחסי בית משפט עליון, כנסת וממשלה בחקיקה מסודרת, זה דבר שמתחייב, כאשר הוא כולל לא רק עניינים נקודתיים, הוא כולל ממש את הגדרת סמכויות בג"ץ, הוא כולל...
אוקיי, אז זה חלק, זה חלק שאתה אומר צריך לעשות, צריך לעשות, השאלה איך...
אוקיי. דרך אגב, צריך לעשות את זה.
ועדה למינוי שופטים, אתה אומר לא לגעת?
בוועדה לבחירת שופטים, בוודאי שגם כן אפשר לגעת, אפשר בהחלט לדבר על ההרכב שלה, אפשר גם לשנות את ההרכב שלה, צריך רק לא לגרום להפרת האיזון.
אוקיי. עורך הדין זיו מאור, אם כך אתה שומע, הנה, אומר עורך דין קובי סודרי, בוא לא נדבר על הסדרי כנסת ובית משפט עליון, כי יש על מה לדבר. גם בוועדה למינוי שופטים יש פה ושם, אפשר לעשות תיקונים. מה מבחינתך העמדה? יש בכלל מה להתפשר, או שאתה אומר הרפורמה הזאת, צריך ללכת איתה כמו שהיא, צילום מסך עד הסוף?
תראה, אני לא פוסל פשרה, אבל למה הדבר דומה? למצב שבו מישהו הולך לבית משפט עם כתב תביעה נגד חברו, וחברו אומר לו, בוא נלך לפשרה. עכשיו, מי שהגיש את התביעה אומר, אני צודק, אני תבעתי את מלא הסכום, אתה רוצה להתפשר, אני פתוח לדיון, אבל תשכנע אותי. יש כאן ציבור שהלך לבחירות והצביע בעד הרפורמה הזאת, וקיבל מנדט מהעם בהכרעה דמוקרטית לבצע את הרפורמה ככתבה וכלשונה. השמאל רוצה לנסות לשנות, לנסות לשכנע. תגידו במה אתם מוכנים לשכנע, כל עוד לא האמנתם טיעון כמו שצריך, לא הצעתם הצעה שנשמעת ומסתברת, אז אין לנו לדבר עכשיו. אומר קובי, הגיע הזמן להסדיר בחוק את יחסי בג"ץ ורשויות אחרות, והרי החדשות, היחסים הללו מוסדרים בחוק. סעיף 2 לחוק יסוד השפיטה אוסר על בית המשפט במצב החוקי הנוכחי לבטל חוקים. סעיף 10 לחוק המדינה כבעל דין קובע שהיועץ המשפטי לא מייצג את הממשלה בבג"ץ. חוק יסוד הממשלה קובע שלא מפטרים שרים שהוגש נגדם כתב אישום. אלה החוקים של מדינת ישראל. הבעיה השורשית היא ששופטי ישראל מזה 30 שנה התרגלו לצפצף על החוק. זאת הבעיה היסודית ביותר.
אז מה תעזור הרפורמה לשיטתך? מה זה יעזור?
כאשר לצורך העניין עוסקים בשאלה איך ממנים שופטים, אז משפיעים על התמריצים של השופטים. אם שופטים ידעו שהקידום שלהם תלוי בפוליטיקאים, אז הם התחילו לקיים את החוקים שהפוליטיקאים הללו חוקקו.
או לקיים את רצונותיהם של הפוליטיקאים. והשקפות עולמם, מאווייהם.
בדיוק, הפוליטיקאים הללו נבחרו על ידי הציבור, זו הסיבה ששלחנו אותם, והשופטים מחויבים לקיים את רצונותיהם.
אז על זה בטח קובי סודרי ירצה, כן, קובי, בבקשה.
טוב, אז אני אגיד ככה כמה דברים על מה שזיו אמר. ראשית, הבחירות לחלוטין לא היו על הרפורמה הזאת, ובוודאי לא ככתבה וכלשונה. אף אחד בציבור לא ידע שרפורמה כזאת עתידה לעבור, או אפילו עתידה להיות מוצעת. יתרה מזאת...
אבל זו לא טענה, רגע, אבל שנייה, בואו נניח לזה.
רגע, זו טענה כבדת משקל.
אף אחד לא ידע שבנט יקים ממשלה עם מרץ.
רגע, אבל ביקשת את דעתי, נכון?
טוב.
יש כאן טענה שאומרת, העם רוצה את הרפורמה, העם בחר ברפורמה, זה לא נכון. אחד, שתיים, לחלוטין אין את ההסדרה בסעיפי החוק שצוינו כאן לגבי חוסר היכולת של בג"ץ להתערב. להפך, אפשר למצוא בלי סוף הסמכתאות בחקיקה הקיימת, שבג"ץ יכול להתערב בוודאי בהחלטות ממשלה, יכול גם לפסול חוקים בצורה כזאת או אחרת. נכון אבל שצריך לסדר את זה בצורה הרבה יותר מסודרת. והדבר האחרון והחשוב ביותר, הרפורמה במצבה הנוכחי גורמת לאחת הפגיעות הקשות ביותר האפשריות במשטר הדמוקרטי, בטח בכל העניין של בחירת שופטים, מכיוון שמה שהיא גורמת זה להסרת כל ביקורת מעל הכנסת ומעל הממשלה. היא הופכת את השופטים להיות תלויים לחלוטין ברצונם של הפוליטיקאים, ואז כתוצאה מזה זה הופך אותם לשופטים מסורסים, ומי שישבול מזה קודם כל זה העם. בגלל שלעם לא תהיה שום ישועה ושום סעד כלפי שרירות הלב של השלטון באשר הוא.
אז אני אשיב, אלה באמת טיעונים כבידי משקל, או לפחות אם היו כך, אם היה קשר בינם לבין המציאות. יש מידה לא מבוטלת של חוצפה והתנצאות, ולהגיד הבחירות לא היו על הרפורמה. הבחירות היו וחצי על הרפורמה. אם אתה בוחר להאזין לכלי תקשורת שמייצגים מגזר זניח ושולי מבחינה דמוגרפית שחי ממערב לנתיבי איילון, אולי לא שמעת על זה. אבל התקשורת שמייצג את כלל החברה הישראלית. קודם כל שיח המטה לא רלוונטי, אבל התשובה היא כן, הציונות הדתית. הציונות הדתית שחתמה לסכמים...
הציונות הדתית...
קובי, הציונות הדתית שחתמה על הסכמים קואליציוניים שכוללים ביחד 64 מנדטים על יסוד המצע הזה. 64 מנדטים חתמו...
רגע, בואו נחלק את הדברים, רגע, נחלק את הדברים. אני יכול לעשות לכם סדר, כי אנחנו מראיינים פה כל יום את כולם. פסקת ההתגברות זה היה התחייבות של מפלגות החרדיות, אמרו בלי זה אין ממשלה. אמרו, לפני הבחירות, במהלך הבחירות, במסע ומתן קואליציוני, הסעיף הראשון, ההסכם הקואליציוני הראשון, הסעיף הראשון עם יהדות התורה והליכוד, זה פסקת ההתגברות. שס שמו את זה באיזה סעיף 30 ומשהו. אבל שניהם אמרו, זה פסקת ההתגברות, אחד.
שזו אגב שקיעה.
איפה הליכוד שמו את זה?
אני לא יודע.
ראש הממשלה הוא מהליכוד.
הליכוד.
אני לא יודע, אבל רגע, אבל רגע, למה לא רציתי להיכנס לזה? רק שנייה, שנייה, רגע, למה, רגע, רק שנייה, שנייה, ברשותכם, לא, זיו, רגע. זיו, בוא ננהל שיח. הרי שקובי סודרי אמר קודם, רוב העם או חלק העם, ניסיתי ככה להיכנס בדבריו, לא כי אני רוצה להפריע לו לדבר, כי אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, כי כל מה שתגידו הופר בקדנציה הקודמת. הייתה פה ממשלה קודמת, עם ראש ממשלה עם 6 מנדטים, שהפר את רצון העם, שבחר בו אישית, והקים ממשלה, והיא הייתה לגיטימית. היא הייתה לגיטימית, כי זה החוק היבש.
רגע, אבי, אז זה טיעון אחר. אז אתה יכול לבוא ולהגיד לי, לא בחרו על העניין הזה, ואחרי הבחירות החליטו לשנות. זה סוג טיעון אחר. עכשיו,
לא, אבל זה לא הטיעון, זה לא הטיעון.
פה אני לא אתווכח איתך. אכן, הבחירות לא היו על הרפורמה. יתרה מזאת, כשבנימין נתניהו כבר נבחר לראשות הממשלה, והוא אמר את סדרי העדיפויות של הממשלה שלו, הוא בכלל אפילו לא הזכיר את העניין הזה, ואז הגיעה הרפורמה. זה טיעון.
קובי, די, נו, אתה מעוות את המציאות.
אל תגיד לי די, נו.
אני לא אגיד לך די, נו, אני אגיד לך בצורה הכי ברורה. אתה אומר דברים שאינם אמת. בנאומי הפתיחה החזה של הממשלה, בנאום הניצחון של נתניהו, הוא התייחס להסדרת המצב החוקי בישראל ומערכת המשפט. הוא אמר את זה לפני הבחירות ואחרי הבחירות, וזה חלק אינטגרלי מהשיח הליכודי באופן כללי. עזוב את המילה מצע, המילה מצע לא רלוונטית.
נכון, ועכשיו גם זורחת השמש מעלה.
טוב, אוקיי, בואו נתקדם עכשיו לגופם של דברים. הרי בסוף, אם שניכם בעד שיח,
לגופם של דברים.
כן, אז בואו נתקדם. אומר, זיו, בוא נהיה ממוקדים. בוא, אומר לך קובי סודרי, אני מוכן לדון, הנה, הוא מייצג עכשיו קבוצה גדולה בעם שמתנגדת לרפורמה כפי שהוצגה על ידי השר יריב לוין, אבל הוא אומר, אני כן מוכן לדון בשינויים בהרכב לוועדה למינוי שופטים, בלי שתהיה תלות של השופטים בפוליטיקאים. אתה מוכן למצוא הסדר כזה?
בוודאי, ההסדר שמוצע כרגע הוא הסדר שאין בתלות של השופטים לפוליטיקאים, בניגוד למה שקובי אומר. תלות נובעת מהיכולת של פוליטיקאים לפטר. פוליטיקאים לא יכולים לפי הסדר המוצע ולפי שום היגיון לפטר שופטים. אבל כן, פוליטיקאים בהחלט יכולים, וכך הם עושים בכל מדינה דמוקרטית בעולם, זולת ישראל והודו, למנות את השופטים על פי נטיותיהם הפוליטיות וסדר היום הערכי שלהם, כי ככה זה עובד במדינה דמוקרטית. פוליטיקאים ממנים שופטים בדמוקרטיה.
אז אני רוצה להפנות שאלה עכשיו לקובי. קובי, ברשותך, שאלה אליך. הרי אם שופט בסוף אמור לשפוט על פי הצדק ועל פי החוק, והוא רואה את החוק, ועל פיו הוא רק אמור לשפוט ולא לראות מנגד שום דבר אחר, מה אכפת לך מי ממנה אותם? מה זה משנה? מה זה רלוונטי?
אז אני אגיד לך ככה, כי א', אתה מבין שמי שימונה, ולא פחות חשוב מזה, מי שיקודם בתוך מערכת המשפט, כי אל תשכח, הוועדה לבחירת שופטים, היא לא רק ממנה שופטים לבית המשפט העליון, היא ממנה גם שופטים לערכאות הנמוכות יותר, והיא גם מחליטה מי יתקדם בהן. עכשיו, ברגע ששופט מלכתחילה תלוי על פי רוב ברצונו של פוליטיקאי או של פוליטיקאים מסוימים, גם מבחינת הבחירה שלו ובוודאי מבחינת הקידום, זה יוצר תלות בעייתית. אחת, שתיים, בוודאי שאפשר לפטר שופטים. בוודאי שאפשר להדיח שופטים, הוועדה לבחירת שופטים יכולה להדיח גם שופטים. שופט לא מה שנקרא ממונה לכל חייו.
לא, 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 אבל ברפורמה הכניסו סעיף. לא, רגע, 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 לא.
לא קראת את הצעת החוק.
לא, אבל בהצעת החוק הכניסו שורה שאי אפשר לפטר את השופט. כן, טוב.
סליחה, ובהינתן אופן התנהלותה של הקואליציה הנוכחית, שום דבר לא יפתיע אותי מבחינת ההתנהגות שלהם, כי כל הדברים שידענו לגבי כיבוד החוק עד היום, השתנו בעניין הזה. עכשיו, זה
לא, כי הקואליציה הקודמת, רגע, קובי, דיברת, קובי, שנייה, דיברת, תן לי להתייחס לדברים שאמרת.
רגע,
לא, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, אם אתה מתכוון לנהל שיח לעדני, אני יורד מהשידור.
אז זהו, אין עניין.
זיו,
בוא, לא, לא.
אני פשוט אומר שלבוא...
שנייה, מילה חשובה. הנה, אני עיתונאי חרדי בעד הרפורמה, נקודה, בסדר? אין היום עיתונאים אובייקטיביים, באמת? אז אנחנו אומרים את זה על השולחן, אנחנו בעד הרפורמה, תומכים ברפורמה, אבל גם בעד שיח מכבד. יש צד שני, צריך לבד אותו, שאתה מתחיל, זהו, זה הסיפור.
אז אני רק אגיד שצחוק הכל, אני יצא מהאמירה שהקואליציה הזאת שברה ציין כאילו שהקואליציה הקודמת הייתה מלכת אנגליה, אבל משהו לגבי הנושא של מינוי שופטים. תראו, כשישראל נוסדה בתשח, אז השיטת מינוי הייתה כמו בכל מדינה דמוקרטית אחרת. שר המשפטים מציע, והכנסת מאשרת מינוי אחרי שימוע פומבי. אלא שעד ב-1951 הכנסת עשתה מעשה נורא והיום. היא מינתה שופט חרדי לבית המשפט העליון, שמחה אסף, מינתה אותו על יסוד ההצהרה שלו מראש, שהוא הולך להטמיע בבית המשפט העליון את השיטות של המשפט העברי. התכנסו משה זמורה ופנחס אורזן, נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים של אז, והמציאו את השיטה המעוותת והבלתי דמוקרטית שקיימת היום, שבמסגרתה שופטים ממנים את יורשיהם. עברו 72 שנה מאז, אף מדינה אחרת לא חיכתה את מדינת ישראל והמצאה את השיטה המעוותת הזו. כל הדמוקרטיות האחרות בעולם מבינות שבדמוקרטיה פוליטיקאים ממנים שופטים, פוליטיקאים מקדמים שופטים,
אין בעיה.
השופטים חייבים.
אז אני שואל אותך רק על זה, בדיוק על הנקודה הזאת, עורך דין זיו מאור, האם אתה בעד שלא יהיה שליטה של שום צד, לא קואליציה ולא אופוזיציה? אין בעיה, פוליטיקאים ימנו שופטים, אבל הם יגיעו להבנות.
רק הקואליציה ממנה שופטים, רק הקואליציה באמצעות הרוב הדמוקרטי שהיא קיבלה ממנה שופטים, ככה זה עובד בדמוקרטיה, okay. ואם האופוזיציה של היום תהפוך להיות הקואליציה מחר, היא תקבל.
אז אני חוזר אליך, קובי סודרי, שאלה מאוד פשוטה, 64 מנדטים במקרה הזה, מחר תהיה קואליציה של 62, עוד 5 שנים יש של 70, לא רלוונטי, יש, היא מייצגת חלק גדול מהעם בסוף, כל קואליציה, ואותה קואליציה אומרת, אני רוצה שבית משפט העליון תשקף הרוח, האווירה, הסנטימנט של אותו ציבור שאנחנו מייצגים, הוא לא עכשיו אמור להיות כפוף לפוליטיקאיה, והראיה שפוליטיקאים ממנים מפכ"ל, הוא לא תמיד מתיישר איתם, שממנים יועץ משפטי לממשלה, הוא לא מתיישר איתם, שממנים הרבה מאוד תפקידים בכירים, הוא לא אמור להוריד את המפכ"ל בסוף, עושה את עבודתו, טוב לראש הממשלה, לא טוב לו, יכול לקפוץ, עושה את עבודתו, למה שמדברים על שופטים, אתה חושש שבמקרה הזה, לא, השופט יגיד, לא טוב לליכוד, אני מבטל את הפסק.
אני אגיד לך למה, מכיוון שקודם כל, הקשל היסודי במדינת ישראל הוא שאין חוקה במדינת ישראל, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, ובגלל שאין חוקה במדינת ישראל, כל המבנה השלטוני שלנו הוא הרבה יותר רגיש והרבה יותר עדין. אחת, שתיים, ההרכב של האוכלוסייה בארץ הוא הרכב שהוא יוצא דופן, בעניין הזה שבמידה רבה, אני לא רוצה לקרוא לזה חלוקה לשבטים, אבל יש לא מעט קבוצות שיש להן אינטרסים שהן אינטרסים נוגדים. עכשיו, ברגע שאין חוקה שמגינה על, על, על המבנה החברתי הזה, וברגע שבשיטת המשטר שלנו, למעשה גם אין הפרדה בין רשות מחוקקת לרשות מבצעת, כי הממשלה שולטת בכנסת, אז הדרך היחידה לבלום ולאזן את הכנסת ואת הממשלה, היא באמצעות בית המשפט העליון. עכשיו, נכון, ממשלה נבחרת ומקבלת רוב, אבל צריך לזכור שמדובר, בפוליטיקאים שמקבלים רוב ברגע זמני או בתקופת זמן מאוד מאוד מסוימת, מדובר באנשים שנכון שהם נבחרי עם, אבל הם לא בהכרח כולם מומחים בתחומם, ידענים בתחומם, האינטרסים שלהם הם לפעמים אינטרסים שמונעים לא בהכרח ממשהו שהוא לא רק פוליטי, ולכן על מנת לשמר את המבנה ואת החוזק של החברה, יש חשיבות לבית משפט עליון חזק שיוכל לבלום אותם, ובית משפט עליון חזק לא יכול להיות אחד כזה שנשלט אך ורק על ידי רוב קואליציון.
אוקיי, אז אומר חצי מה...
המבנה שקובי תיאר כרגע הוא מבנה שהוא נהדר בתיאוריה, זה המבנה שאפלטון היה מאמין בו, דמוקרטיה זה לא. זה נכון שהרוב שהפוליטיקאים נבחרים בו רוב רגעי, אבל הוא קצת יותר רוב מהרוב שבו השופטים במתכונת הנוכחית נבחרים בו. השופטים אולי מומחים, וגם זה לא בטוח, אבל הם לא נותנים דין וחשבון לאף אחד. וגם הם בני אדם, גם להם יש אינטרסים. האינטרס הפוליטי של הפוליטיקאי הוא הדבר הכי טהור שיש, משום שעובד בחדור הזרקורים, ואנחנו כולנו רואים אותם, ושופטים את הביצוע שלהם יום-יום, שעה-שעה, השופטים, הפרקליטים, השוטרים, עובדים בחושך. משהו לגבי מה שאתה אמרת קודם, אבי, על כך שהמפכ"ל והיועץ המשפטי לא בהכרח מציית לראש הממשלה. חמור מאוד. בניגוד לשופטים, שכולם מסכימים, גם תומכי הרפורמה, שהם צריכים ליהנות ממידה מסוימת של עצמאות, ושהפיתורים שלהם יהיו בלתי אפשריים, או כמעט בלתי אפשריים, ועל זה יש הסכמה מקיר לקיר, זה לא המצב לגבי המפכ"ל והיועץ המשפטי. את המפכ"ל והיועץ המשפטי, גם לפי החוק הקיים במדינת ישראל, וגם לפי ההיגיון של כל מי שיודע מה זה דמוקרטיה, צריך להיות מסוגלים לפטר ברגע שהם מזמינים לצייץ לכיוון ראש הממשלה או השר הממונה עליהם. אם המשטרה עצמאית, אנחנו לא דמוקרטיה, אנחנו מדינת משטרה. מה שקרה כאן בשבוע שעבר, שהיועצת המשפטית חתרה תחת הדמוקרטיה הישראלית, ובניגוד מפורש להוראת חוק, ניסתה להכתיב לשר לביטחון לאומי, האם מותר לו או אסור לו לפטר שוטר, למרות שהחוק אומר במפורש שמותר לו,
זה אירוע
קיצוני בצורה בלתי רגילה.
עובדים זיו מאור, עניתה ועניתה בפירוט.
אני אגיד לך רק דבר אחד.
כן, יאללה, משפט סיום.
זה לא דמוקרטיה, זה שלטון מלוכני מה שהוא רוצה, ואת הדבר, אבל הדבר הזה לא יעבור פה.
חוץ
מזה שהמלך נבחר על ידי הציבור, אתה צודק.
אוקיי.
זה בדיוק העניין, שהמלך פה רוצה להיבחר על ידי הציבור כביכול, ואז להנציח את שלטונו, ואני אומר לך, זה לא יעבור פה.
לא נגיע להסכמות, כמו עוד עשרות ניסיונות שאנחנו עושים פה מדי ערב, אבל אי אפשר לדעת. תודה לשניכם, עורכי הדין, קובי סודרי וזיו מאור, תודה רבה.
טוב, שלום.